תולעים, דיברנו על חומרת האיסור, דיברנו על הסוגים השונים של איסור שרת, ונתחיל עכשיו את הבדיקה המעשית מתולעים. יש פה איזה דפים שצילמו לפני שני שיעורים, אז הבדיקה מתולעים. קודם כל הזהירות והאחסון. בואו נציין כמה נקודות של זהירות והאחסון של תולעים. הנקודה ראשונה, של 1, 2, 3, 4, 5, של זהירות ולאחסן, כדי שלא יגיע מצב שיהיו תולעים. נקודה ראשונה זה ניקיון. מקום נקי ולא סמוך לשאריות של אוכל, בוודאי שישמור עלינו שלא יהיו תולעים. בסדר, זה דבר בסיסי, ברור. דבר שני זה יובש. חרקים מתפתחים בדרך כלל בתנאי לחות. אם שזה משהו שהוא ככה יותר רטוב, אז החרקים יותר התפתחו בו. דבר שלישי זה תחלופה, וזה תחלופה מסודרת. תחלופה מסודרת, שלא יישארו הרבה זמן באותו מקום, אם זה סופרים ש... כן, 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 תודה. לדוגמה, יטריות, ביסקוויטים, שוקולד. שוקולד הוא בדרך כלל לא נגוע, אבל אם הוא יעמוד הרבה זמן, אז יכול להיות שיתפתחו עליו קורים ותולעים. פעם אחת באיזו הזדמנות בתל אביב, באיזו חנות כזאת, שנה שאתה רואה שהוא לא סופר גדול, סופרים גדולים בדרך כלל מחליפים שם את הדברים, כי אנשים קונים. יש הרבה אנשים שקונים, חנות כזאת יהיה שנה ופינה יש שם ביסקוויטים. אז ההנחיה היא תמיד תסתכל, על העטיפה, תסתכל על זה, והיו עליהם קורים והתפתחו, למרות שלפני עצמו ביסקוויטים זה לא דבר שהוא כמו עלים ירוקים שמתפתח עליו. זה עוד תחלופה. דבר רביעי, קירור. חום גורם להתפשטות של חרקים. אחסון במקום קריר מונע התפשטות. אולי חלק יודעות, או שצם הבית גם נוגעים ככה, למשל תבלינים, אפשר לברור, ואז לשים את זה בקירור, ואז אתה לא צריך כל פעם לברור מחדש, גם אם עובר זמן. כי חרקים לא מתפתחים בתנאי קירור, או קמח. אם רוצים, קמח צריך לנפות סמוך לשימוש. אם אנחנו רוצים לנפות בשביל מחר, יש לנו כמות גדולה, ומחר לא יהיה לנו זמן לנפות, או נצטרך לנפות בזמן צפוף, אז לנפות ולשים במקרר. בסדר? כי החום גורם להתפשטות של החרקים. מה זה? רצוי שכן. כן. אם הם עמדו, שוב, אם זה מופיע ככה, שאם הם טריים לגמרי, יש פחות חשש. תלוי כמה זמן הם עומדים, כמה זמן הם עמדו בחנות, כמה זמן הם עמדו אצלך. שוב, כל דבר אמרנו בפרטים. הייתה פה מישהי שאמרה לי, כדאי שנעבור על הפרטים, איך צריך לבדוק כל דבר והאם. אנחנו לא יכולים לעבור על כל פרט ופרט. נציין כמה דוגמאות בסוף, של העקרונות. והשאר אפשר לפתוח באתר של כושרות, באגף ההלכה שם. מאלף ועד תף, כל דבר כתוב שם. בסדר? את רוצה קורקום, את רוצה זה, כל דבר כתוב שם. אם ואיך בדיוק צריך לבדוק, ויש דברים שיש סרטון שמדגים את זה. בסדר? אז בעיקרון תבלינים כן רצוי, זה לא מסובך לבדוק תבלינים, מפזרים על צלחת לבנה בדרך כלל. את רואה אם יש גושים, מנסה להשטיח אותם. ואם הם בצורה של גומי כזה, אז יותר חשש לתולעים. אם הם ישר מתפרקים ונעים לאבקה, אז אין שום בעיה. אבל לפעמים הם יכול להיות תבלינים שעמדו המון המון זמן, בסדר? אף אחד לא החליף אותם, אף אחד לא קנה ולא זה, או שבבית, ויכולים להתפתח בהם חרקים, כן. ודבר חמישי זה בידוד וכיסוי, אריזות אטומות במקומות רחוקים ממזון שהוא נגוע. אם יש לי מזון שהוא כן נגוע, ליד מזון שלא נגוע, ואריזות לא אטומות, זה יכול לעבור מאחד לשני. אני כבר אומרת העיקרון, שנאמר אותו בצורה יותר מסודרת בהמשך, לעולם אדם צריך להסתכל על מה שהוא אוכל, על מה שהוא קונה, להתבונן. צריך לדעת במה בדיוק, אבל כמה פעמים שראיתי, גם בחנויות, גם בפעמים הזה טיול של האולפנה, הוציאו כל מיני כאלה של סום-סום, ומכירים את זה? אלה עם בוטנים, ונו, החטיפים האלה. בסדר? כל מה, בונים בפנים. מלא קורים. עכשיו אנשים באו, חושבו שיש אור, זה לא אורז, זה לא זה אני, זה לא חסה שאני צריך זה. להתבונן מה שיש. מהצד יש אנשים שאחר כך מחזירים את זה לחברה, מקבלים קופסה כזאת גדולה עם כל מיני זה, כי היה לך משהו נגוע מהחברה, אז מקבלים צ'ופר כנגד זה שהיה משהו נגוע שלא עבר התאריך, אז זה לא קשור. בסדר, צריך להתבונן על כל דבר, גם שוקולד. אני ראיתי שוקולד מריר כזה, נכון? דרך כלל לא נמצא. פתח, רציתי לעשות משהו, פתפות, אתה מסתכל, פתאום אתה רואה קוראים, זה עמד זמן רב, בסדר? זה לא בעיה, זה אפילו לא בעיה, לא גוזל לך שום זמן, רק לפתוח עיניים. אדם שזהיר בזה, גם הקדוש ברוך הוא שומר אותו. זה חמישה דברים שאמרנו שהם בעיקרם יותר שייכים דווקא ליחסון בחנות עצמה, של בעל החנות, אם כי גם בבית, בסדר? אבל תחלופה של מוצרים זה יותר בחנות עצמה. אז זה כותר... סעיף אחד שדיברנו עליו. סעיף שני זה הקנייה. קנייה של מצרכי מזון. למה אנחנו צריכים לשים לב כשאנחנו קונים מצרכי מזון כדי שלא יהיה תולעים? כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה הכל כדי שלא נגיע למצב שכבר יש תולעים. נדבר גם מה יקרה אם כבר מצאנו בתוך התבשילה, ואנחנו נזרים לפני כן. בסדר? אז קניית מצרכי מזון. נקודה ראשונה זה סוג. בסדר? סוג. ומה אנחנו אומרים לגבי סוג? ראוי לקנות מוצרים מטיב מעולה. מילה אחרת, סחורה סוג א', לא סוג ב', סחורה ישנה, סחורה מטיב ירוד, סוג ב' עלולה להיות נגועה בחרקים. אנשים לפעמים מטעמים כלכליים, הולכים, מסתכלים על הארגז שהוא כבר עם העגבניות חצי זה, ואומרים, אני אמצא שם משהו, שם זה עלול להיות יותר נגוע. בסדר, באופן כללי עדיף לקנות סחורה מסוג טוב. דבר שני, אני חושבת שהוא שייך לעניין של הסוג, זה בירקות מרובי עלים. ירוקות מרובי עלים, אנחנו קוראים להם גוש קטיף, בגלל שנהיה היום את הפתרון הזה, אבל ירקות מרובי עלים זה אומר חסה, פטרוזיליה, שמיר, קרוב, הירקות העליים, ירוקים, אז בהם מצויים חרקים רבים. בסדר? כל הדברים האלה של ירוקי העלים, חסה, פטרוזיליה, כוסברה, כל הדברים האלה, מצויים בהם הרבה חרקים. וכיום מגדלים את הירקות האלה בחממות מיוחדות שהן מונעות חדירת חרקים. אני מדברת על מה שהיה גוש קטיף בזמנו, בחממות שגידלו בגוש קטיף, היום זה לא בגוש קטיף, זה במקומות אחרים מועתקים. מבחינה מסוימת זה פחות טוב כי זה לא קרקע בתולה, אבל זה באותו שיטת גידול. בשיטה של חממות, בשיטה של דברים שהם בדקו אותם כדי שלא ירדרו חרקים, זה מקל בהרבה על כל ההתעסקות עם ירקות עליים. בעיקרון נכנסתי את זה לסוג כי עדיף לקנות מה שנקרא מגוש קטיף. חס עלה זה הכי טוב, אחרי זה יש, צילמנו פה בדף, יש את עלי גלעת, שזה גלעת עלים, יש פה רשימה שלמה שהיא מקלה. אז שימו לב, בירקות אפשר להסתכל יחד איתי. זה פה ירק עלים של כושרות, הרשימה של כושרות, שהם עושים כל כמה זמן בדיקה של הירקות העלים, דווקא לתחום של הירקות העלים, ורואים מה קורה עם זה. ואז זה רשימה שהתפרסמה במר חשבן תשע"ט, לפני שנה. כל פעם באתר של כושרות הם מעדכנים את הרשימות, ואז הם כתבו לנו איזה רשימות, איזה חברות הם באמת הסוג הכי טוב. כי מה שקורה, יש גם זיופים בדברים האלה. בסדר? עוטפים באיזה עטיפה, באיזה סקית, כותבים על זה בירוק, זה נראה לך גוש קטיף, זה לא גוש קטיף. הרב שמואל אליהו, שהוא אחראי הרבנות הראשית גם לעניינים של הכשרות, סיפר לנו פעם, הם היו באיזה מלון או מה, והחליפו, פשוט לקחו את העטיפות ושמו זה, או זייפו עטיפות. צריך לדעת איזה חברה זה. בסדר? אז יש פה את הרשימה. חסלת מהמהודרים וכל הרשימה הזאת של שמונה אלה שנמצאים. אז שימו לב בחברות אחרי, וצריך לראות תמיד בחברות האלה מה כתוב על העטיפה. לפעמים זה חבר, גם של חסלת כתוב יש להשרות כמה דקות עם מי סבון ולשטוף, כי גם מה שמצאים לך, למשל חסה שלמה, בסדר? חסה שלמה של מה שנקרא חסלת, היא לא בחזקת לא נגועה לגמרי. הם לוקחים בחשבון, מסבירו שמאז שזה יצא מגוש קטיף וזה נמצא במקומות האחרים, יש בזה עד 10 חרקים. לכן אומרים לך, תשרה במי סבון ותשטוף. עד 10, כלומר, יכולים להיות מתים, יכולים להיות חיים וכו'. אם אתה קונה את ה... יש היום מה שנקרא חסה אייסברג, למי שמכירה, זה שקית עם חסה, חסלת, חתוכה ושטופה, וכתוב מוכן לאכילה. אז הם לוקחים את האחריות שזה מוכן לאכילה, שזה 100% מוכן, אתה לא צריך לשטוף ולא כלום. בסדר? אבל החסה השלמה יכולים להימצא שם. הם כל הזמן חוקרים את העניין הזה, מדהים ממש, אם מצאו, הם מביאים כזה מכשיר כמו שואב אבק, שעובר על החסות ושואב בחוזק, בעוצמה, את כל החרקים שנמצאים בפנים. שוב, ראינו כמה חמור איסור תולעת, איסור תולעים, ראינו שזה פי 5 מאיסור חזיר, נכון? אנחנו מאוד שמחים שיש לנו אפשרות בקלות להימנע. עכשיו, מי שלא קונה את זה, יש לנו פה רשימה של החברות המהודרות יותר. חלק מהחברות נמצאים, תראות מה כתוב, נמצא לעתים נגיעות חרקים גבוהה, לכן אנחנו לא יכולים להמליץ על השימוש בהן. אז יש פה כן כמה צריך לשטוף, כמה זה. וכרובית, מה עם כרובית? כרובית היא ירק מאוד מאוד נגוע. למה? כי נכנסים החרקים בין העלים, בין הפרחים. בסדר? אם מורידים את הפרחים זה פחות בעיה. אז יש שם את הקפואים. אז מה שהם כותבים פה שגלד פרוסט, נצר למהדרין, ירק למהדרין של הרב רווח, סן פרוסט רק בקשרות העדה החרדית, הם נקיים. דברים אחרים, כן, קפואים כהלכה וכולי, זה דברים שהם עם הזמן גם מתעדכנים, מתעדכנים באתר, או מה שאמרנו, יש מספר של כושרות שאפשר לשאול ולברר את זה, לא לסמוך על האוויר, שכתוב שם מהדרין וכולי ואתה לא יודע מה, אז לא, יש פה רשימה מדויקת של זה. בסדר? מה שכתוב זה מה שצריך לעשות. כן, כן. עכשיו מי שלוקח את הירקות האלה לא של חסלת, כן, לא של חסלת, הוא צריך לעשות לפי הנחיות מדויקות. יש פה בצד השני את ההנחיות של הרב ליאור, מרדיאטרה, הרב של קריית ארבע, שכותב בצורה מפורשת לגבי עלים ירוקים, רואים פה למטה, יש פה הערה גדולה ארוכה שיש הרבה מהעלים המפוקחים ששמים בהם הרבה חומרים רעילים להרעיל את התולעים, אז צריך להיזהר גם מזה, וחמורה הסכנה מהאיסור עצמו. אבל פה מה שהוא אומר לגבי העלים ירוקים בצל ירוק שללא השגחה מיוחדת, אז יש בהם נגיעות גדולה לחרקים, ולכן הוא כותב שצריך לנקות אותם איך? אם קונים כרוב רגיל, לא כרוב, סליחה, לא דיברתי על כרוב, העלים ירוקים זה אומר פטרוזיל, יעקוס ורקול אלה, להשרות במים וסבון וקצת חומץ למשך 20 דקות. לאחר ההשריה יש לשטוף תחת זרם מים קולח. נסביר למה. יש אנשים שבטעות או סבתות שבטעות היו רגילות לשטוף את הפטרוזילה וזה עם מים. מה הבעיה? אני שוטפת. הבעיה היא שחרקים יש להם דבק שמדבקים לעלים. ואז מים לא מפריד את הדבק הזה. מה שמפריד זה הסבון והחומץ מפריד את הדבק מעלים ואז הם ייפרדו. אם לא שטפנו לפי ההוראות האלה, או לא של חסלת, אסור לאכול מהדבר הזה. גם אם השתמשו, בישלו את זה ולא נעים וכלום, זה כמעט בטוח שתאכל תולעים. יש, הרב אליעזר מלמד אומר שאפשר או זה או זה. בסדר? בדקו מכושרות, לקחו כרוב רגיל, בדקו אותו ומצאו בערך 100 תולעים. זה שאנשים שאומרים, אני הסתכלתי בעלי של כרוב ולא ראיתי כלום. מלא פעמים הסתכלתי ולא ראיתי, אז מה אתם אומרים לי שיש? מה התשובה? הסתכלת, אתה לא יודע איך להסתכל. כלומר, אמרנו שאם זה חרקים שרואים אותם רק במיקרוסקופ, אין לי בעיה איתם. אבל אם זה חרקים שאפשר היה להיות לראות ואני לא ראיתי, למה? כי לא ידעתי למשל את הצבע, שהצבע של החרקים האלה מדמה לצבע של הכרוב. או לא ידעתי שלמשל כשהחרקים בתוך המקרר הם נרדמים. עובדה. חרקים של כרוב נרדמים ואז צריך להוציא אותם. אז אם שמים אותם בשמש או ליד מקור חום, מתחילים לזוז. וחרקים כשהם עומדים במקום, אז זה לא, הרבה יותר קשה ולא מזהים אותם. יש עוד שיטה שאפשר נגיד לקחת, תקחו דף נייר לבן, ותקחו גם העלים ותנערו אותם ככה, אז תראו, זה נופל לדף נייר לבן. אבל מי שלא יודע, כמו שאמרנו את הדוגמה של האפרסמון, שהחרקים שם מתחבים דווקא מתחת לעלים, לעלי הכותרת, אז הוא לא ידע להסתכל שם, אז זה לא אומר שאין שם תולעים? מי שיגיד לי, אף פעם לא ראיתי תולעים, אז מה? זה לא מעניין אותי שאף פעם לא ראית, לא ידעת איך נראות. לא ידעת איך הם נראים, חיפשת חרקים חומים, והם לבנים בכלל.
אז מספיק לו שתשתוף?
אמרנו לא. המינימום, לאפרסמון זה משהו אחר. להוריד את העלים קודם. להוריד ולשטוף. דיברתי על העלים הירוקים שלא מספיק לשטוף במים. בסדר? לכן אנחנו צריכים לשטוף במסבון וכו'. אני פעם ראיתי על עלה של חסה, ראיתי חרק ירוק. ירוק. שמי שלא דיבר על זה אף פעם, ולא שמע על זה אף פעם, הוא לא היה חושב שזה ירוק. עכשיו חרק, זה לא נראה שחור. זה נראה אותו, זה מטעה, זה מבלבל. בסדר? הוא למשל לא ידע שעל התפוז, קליפה של תפוז, נראית כתומה, נראית זה. נקודה שחורה קטנה היא כנימה. כנימה, יש בעיה איתה. אז הוא לא ידע. אז הוא קילף וירד לו קצת שחור לידיים מהנקודות האלה, ואחר כך הוא נגע בתפוז עצמו, זה ירד לתפוז. אז פעם אחת שקילפתי ככה תפוז, ועוד לא הספקתי לשטוף, ראיתי נקודה, אני מספר לכם רק דוגמאות שאני נפגשתי איתם. היה נקודה שחורה קטנה, התבוננתי, וראיתי שהנקודה השחורה קטנטנה ממש. ואחריה היא מתחילה לזוז. אחריה הייתה תולעת לבנה. הנקודה השחורה הקטנה זה היה הראש של התולעת. מישהו יכול להגיד, זה סתם לכלוך. הוא לא יודע איך זה נראה. בסדר? הוא לא יודע שעל ענבים, יש ענבים. הוא מבולבל לגמרי. הוא חושב, אדם שלא יודע דין תולעים, אז הוא יכול לאסור את המותר ולהתיר את האסור. הוא רואה ענבים, הוא רואה ענבים נקודות שחורות קטנות. שהן לא, הן דבוקות, נקודות שחורות. איך? נכון. נכון, נכון, נכון. מסכימה איתך לגמרי שצריך ללמוד דבר דבר. רק השאלה אם פה בשיעור אנחנו עוברים על דבר דבר, כי הזמן שלנו קצת מצומצם להגיע לדיני בשר וחלב ולנהל. לכן אני אומרת, אני נותנת פה כמה דוגמאות. וכן, צריך, וחובה. חובה על כל אחד ללמוד דבר דבר. אחרת הוא לא יכול להכניס כאילו כלום לפה אם הוא לא יודע מה. זה מה שאמרנו, כמו שאמר לחפץ חיים, עכשיו אני לא יכול לדבר שום דבר. אז אני אומר להפך, ברגע שאתה לומד ללכות שמירת הלשון, אתה יכול לדבר, ברגע שתלמדו את כל ללכות עולאים, אז אפשר להתחיל לאכול. לפני כן, לא, אי אפשר היה, כל מי שלא לומד לא היה בשיעורים ולא למד ללכות עולאים, שלא יכניס שום ירקות ופירות, כי הוא לא יודע מה. חוץ ממלפפונים ותפוחים, שהם בחזקת שהם לא נגועים בכלל. דברים שהם נגועים, הוא לא יכול להכניס. אם הוא לא יודע איך לזה, זה לא פתרון, לעצום עיניים ולהגיד, אני לא אוכל עולאים, זה לא יעזור לך. תדייקי בדברייך, לא כל אחד ממש בדרך אחרת. הייתי מחלקת לשלוש-ארבע קבוצות של אנשים. קבוצה אחת שהם, את אומרת, לא שוטף את הכרוב. נכון? זה גרוע מאוד. זה או יהודים ש... בואו נגיד, בתוך היהודים ששומרים מצוות, שהם לא מודעים לזה. זה איסור של תולעים. חבל מאוד, וכדאי לידע אותם וכדאי זה. צריך לראות גם מה עושים, איך נוהגים בחוכמה בחברתם. אני קצת מפתחת טיפה. אם באים, נגיד, לסבתא שהיא לא יודעת, בתום לב. אני ממש, היא לא יודעת איך לא פוגעים, קצת שני לא אוכלים איסור, איך עושים את זה? היו פה כמה תלמידות שלפני, כל שנה יש לי שבועות אליי בסוף, אומרות מה וזה, ואיך לעשות, איך להגיד, איך... יש כל מיני פתרונות, וזה משתנה מאחד לאחד. יש אחת שהיא סיפרה לי שהלכה לשירות לאומי, ובשירות לאומי הייתה אלרגית לכרוב. כמה משפחות שהיא התארחה שם היו נורא חמות ונורא זה ורצו להירח, אז סיפרה לכולם שהיא אלרגית לכרוב. מאוד אהבה כרוב. היא רק בבית אכלה כרוב. כדאי שאם היא תגיד להם עם זה, אז לשנה היא אמרה היא מוכנה להיות אלרגית לכרוב, כדי לא לעבור על איסור חזיר ארבע פעמים. זה אמרה שאני זה. יש אנשים שאתה כן יכול לדבר איתם.
אבל אם יכול... מצא מאוד
מכרוב. שמה זה?
יכולים מצא מאוד מכרוב.
נכון, אבל יש דברים שהם בחזקת נגוע. שממש ממש ניגודים. יש דברים שהם מיעוט המצוי, יש דברים שהם, שבדיעבד, אם זה מיעוט המצוי, אז אתה יכול זה. יש דברים שאם לא בדקו ואתה תיקח את החבילה של הקמח, לדוגמה, לא ניפוט, ותיקח את החבילה ותבדוק את מה שנשאר, אז זה פתרון בדיעבד. צריך לדעת את כל זה. אבל דבר שהוא בטוח נגוע, כמו קורו, ואתה יודע שבטוח לא בדקו אותו, אסור לך לאכול. אסור. אין דבר כזה, את לא תוכלי חזיר כדי לא לפגוע במישהו. אין דבר כזה, דבר שהוא בטוח נגוע, שהוא בחזקת נגיעות. יש את הקבוצה שהיא בחזקת נגיעות. רק שנייה אחת, יש פתרון שלמשל להגיד, אתה צריך גם לקרוא את השטח. יש מצב שאתה תגיד, למדתי במדרשה שכך וכך, אז אולי אני אבדוק את זה, והם יגידו, מצוין, בסדר, אמא, סבתא וזה, יגידו, מצוין, וואי, תראי לי, וואי, זה. תגידי, אני מעדיפה לקנות, אפשר לקנות כזה וזה, ואת יודעת, את מכירה את הדברים. בסדר, אני עכשיו אומרת, יכול להיות שמה שאנחנו אומרים פה, אצל מישהי אחת, זה מאוד יפגש את הגיד לך, מה, באת לנו, נהיית לנו פה עכשיו רבנית וזה. צריך לראות איך לעשות את הדברים. ומעדיף לא להגיד. ולא לאכול מזה כרגע, או... בסדר, אבל יש דברים, שוב, אנחנו מחלקים גם בתוך בתוך הדברים עצמם. עכשיו, מה שאמרת, אני חוזרת רגע לשאלה. אז יש דברים שאנשים, יש אנשים שהם לא בודקים בכלל. זה גרוע, הם לא יודעים. צריך לראות איך לנהוג איתם. ויש אנשים שיודעים איך בודקים. אז יש דעה הכי מקלה, שהיא אומרת להוריד תעלים החיצוניים, ותעלים הפנימיים לחלק לארבע, ואז לבדוק רבע. אם זה לא חסלת, אז דעה שהיא הכי מקלה, ככה רב אליעזר מלמד מביא, שלהוריד את העלים החיצוניים ואת הפנימיים לחלק לרבע רבע, ואז כל רבע לבדוק בנפרד. אם זה חסלת, אז הרבה פחות בעיות. אז אם זה חסלת, לקרוא מה כתוב על העטיפה של חסלת, כי הם כל הזמן מעדכנים, כותבים שם יש איזה ריבוע קטן, וכתוב ולעשות לפי ההוראות שם. סבון כלים נוזלי. אז בעיקרון אפשר, סתם טכנית, שתי בעיות שאני זה, כאילו זה פחות נוח. כן, בעיקרון כן, רק תשתפי את זה טוב, כי אם אין על זה הכשר, שלא יישאר ולא זה. תדייקי בשאלה שלך. תלוי איפה את אוכלת, תלוי איזה הכשר יש למסעדה הזאת.
אז לא, אבל יש מסעדות שזה כאילו חסלת זה...
חסלת זה הכי טוב, אבל חסלת זה שם מסוים, ואצל חלק מהאנשים זה שם כולל. חסלת זה חברה מסוימת. לפעמים אנשים בטעות, כמו שאומרים לך, מאדרין, וכאילו הכל מאדרין בשבילם. צריך לדעת שזה באמת חסלת שם. אם את נמצאת במסעדה, ואת נגיד לא יודעת כלום, יש לך אפשרות, המספר נייד של הכושרות, של רבני כושרות, את שולחת במקום, מסעדה זאת וזאת, מקום זה וזה, או שהם יגידו לך, או שהם ישלחו לך, תפני לרב הזה והזה. לרב מלול שהוא אחראי על רבנות ירושלים, ותשאלי אותו באופן פרטי, והוא יגיד לך. על הכל, את נמצאת בכפר זה וזה, תשתכי להם, הם מרושתים על כל הארץ, הם יפנו אותך הכי טוב. שאלה טובה, השאלה מי הוא בעל המקום, ואת בעל המקום את צריכה לשאול מי הוא המשגיח. כי בעל המקום יש לו אינטרס למכור לך. בעיה. בעיה. הרב שמואל אליהו סיפר לנו, סיפר
אז... מה זה? השגחה, כאילו...
מה זה השגחה? את ראית השגחה, כתוב בה השגחה.
אם השגחה, זה לא
מובטח שניקור... תלוי מההשגחה. השגחה מהודרת, לא מהודרת. אם זה לא מהודרת, לפעמים יש בעיות בעיר. כן, לגמרי, והם עושים את זה, הם יודעים, הם יתנו לך את המשגיח. הרב שמואל אליהו סיפר לנו שהיה כנס של רבנים במלון בטבריה, והם באו כל הרבנים בזה, ואז הוא נכנס שם למטבח, הוא שאל אותם מה הירקות פה וזה, אז הוא, זה לפני כמה שנים טובות, אז הוא רואה שמתחיל להתפתל וזה, הוא אומר לו, תשמע, הבעל המקום נכנס לחובות גדולים וזה וזה, אז לקחנו, שמנו את זה כאילו במעטה של המאדרין, אבל יש פה, והרשו אליהו אמר, צעקתי עליו, אתה רשע, אתה מחטיא את האנשים. הוא נכנס לחובות גדולים, הוא ריחם עליו. ריחם עליו, וכל הרבנים שבאו שם סמכו על ההכשר הזה. אז תמיד טוב, בכל מקום, כל מלון שאתה הולך, מי זה המשגיח, זה גם מקובל היום. לפני שבאים למלון, גם בדיני שבת, יש הרבה בעיות במלונות, בדיני שבת, גם אם יש גוי של שבת, אז שואלים לפני כן אם זה מלון שאתה לא יודע. דרך אגב, גם באתר הזה של כושרות יש להם רשימה שנקראת רשימת המומלצים שלנו. ושם יש רשימה של מלונות ורשימה של מסעדות מומלצות לפי ערים. ממש, מסודר שם. אתה יכול לשאול, אתה הולך, אתה לא מסתכל מזה, אתה הולך לפני כן. כל מיני סיפורים עם מלונות. החל גם בדברים, כן. ירקות עליים, חסלת, או אחד מהרשימה הזאת.
כל הרשימה, ואם זה לא...
ואם זה לא, אז אמרנו שבבית את יכולה גם לעשות, גם לקנות ירקות רגילים ולעשות לפי הוראות. כן, את צריכה לדעת, אבל את צריכה לדעת מה, אז את לא יכולה, אם הוא יגיד לך כן זה חס סלט ו... בקיצור, צריך לבדוק כל דבר. מנערים תעלה, אז תראי עלים, תנערי כמה עלים, כן, תראי. זה מה שהם... סתם, תקחי עלה, תקחי כמה עלים, תפרידי, עלה נפרד, תנערי על דף לבן, כרוב רגיל, תעשי ניסיון. תספרי לנו אם מצאת או לא. ככה הרב אליעזר מלמד ממליץ אם אדם רוצה לראות ממה שיש.
זה קטנים ממש ממש, זה לא איסור, שלא רואים...
קטנים, כשלא רואים, רק צריך מיקרוסקופ, אז זה לא בעיה. סבבה, ואם אין אדם יכולה לראות את זה, רק שאת לא יודעת איפה לחפש או איך לחפש, אז... בסדר? את לא יודעת שאת התמרים צריך להסתכל מול מקור אור. לא הסתכל מול מקור אור, אז לא ראית, זה לא אומר שאין שם. בסדר? אז ראינו פה עלים ירוקים בצל ירוק, אני עדיין בהבהרה של המועצה הדתית קריית ארבע. קרוב ושומר, יש להוריד, הנה. אני לא יודעת השם, שכחתי את השם. את אמרת לי ושכחתי. איך? אז הוא אומר פה, יש להוריד העלים הראשונים, לחלק לארבעה חלקים לפני השטיפה ולהשרות למשך 20 דקות במים סבון ומעט חומץ. בסדר? עלם העלים החיצוניים כהנחה היא שבחיצוניים יהיה יותר מגע עם חרקים, זה עומד על קרקע, על אדמה. בסדר? אז שוב, הרב ליאור אומר, מים סבון ומעט חומץ. שוב, הרב אליעזר מלמד אמר שאפשר או...
שאפשר או סבון?
שאפשר או סבון או חומץ. והוא אומר שם שרצוי סבון גם, רצוי שגם, תות שדה. שימו לב, זה הוראות לפני כמה שנים. בתות שדה צריך להתעדכן. בכל דבר, למשל צימוקים לפני ט"ו בשבט, כל שנה הם מעדכנים, כי אומרים, השנה יש נגיעות גדולה, השנה יש פחות נגיעות. זה דברים שגם מתעדכנים עם הזמן, תות שדה לקטום את הראש עם עליה הכותרת להשרות כ-20 דקות במים, סבון ומעט חומץ. תות שדה כמה שהוא נראה אדום ויפה וכו', כידוע הוא נגוע. יש עליו, יש סרטון קטן שמישהו צילם ממש בפלאפון והם הכניסו את זה בכושרות שהוא ראה פתאום, מירה, את ראית? כן שהוא, נו, תוכל לספר לנו? כן הנקודות, ממש, יש נקודות, נכון, נקודות כאלה על התות שדה, נכון, הוא לא אדום חלק כמו הפרסמות אז זה ממש נראה דומה לנקודות הוא התבונן וראה, אז הוא צילם את זה לטובת הרבים שיסתכלו, שיראו את זה עכשיו בחוזקת נגועים מאוד וקשים מאוד לטיפול זה קרובית זה מה שאמרנו שיש את החברות של הקפואים ברוקולי, קרוב ניצנים, תירס ארטישוק בחורף ניתן להכשיר כנל בקיץ נגוע וקשה להכשיר למה קיץ נגוע? לפי העיקרון שאמרנו קודם כי בקיץ יש יותר חום תולעים מתפתחים בחום אז בקיץ הם יותר... מה זה? כן, אבל מצד שני, אז יש יותר חשש לנגיעות מאשר בחורף. אז זה מה שאמרנו לגבי בחופן, לגבי הסוג. אני רוצה עוד להעיר, לפני שאני מתקדמת לעונה, יש קטניות היום שאפשר להשיג אותן בוואקום. בשיעור קודם הבאתי ולא הספקתי להראות לכם, באריזת וואקום. של שתי חברות יש להם, של קיטוב, חברת קיטוב, זה בצבע תכלת בדרך כלל, ובחברת מאיה. אריזת וקום שהיא עולה קצת יותר יקר ואז לא צריך לבדוק את הקטניות האלה למשל אורז קוסמת איפה ראיתם?
בדקן
קוסמת מה עוד יש שם? יש חיטה גריסי פנינה יש שם הרבה הגרעינים של הפופקורן כל הקטניות האלה אפונה שכתוב שם אינו צריך בדיקה והמעדר יבדוק קלות אז עכשיו שוב, אף אחד לא חייב, אתה יכול לבדוק. אבל יש מישהי שאמרה, אני במקום עוזרת בית, יש לה 10 ילדים. אז היא אמרה לי, במקום להתחיל לבדוק את כל האורז וזה, אני מעדיפה לקנות כזה. לקנות כבר אחד מוכן, ואז אני לא צריכה לבדוק את כל הזה. אני עושים שם יש כל מיני, למשל פרג הוא גם נגוע, סום סום הוא נגוע. פרג. סום סום. סום סום הוא נגוע, צריך לברור אותו. אז גם יש אותו בוואקום, ואם לא, אז תברור. בסדר? איך לברור את זה? איך לברור קטניות? שוב, לראות שם. לראות שם או באתר או בספרים שהבאתי בשיעור קודם. הספרים של הרב בעיה זוכרים? אז ספרים של הרבה היה שם חלק על קטניות, חלק על פירות, חלק על ירקות. בשבת אי אפשר לפתוח או להסתכל בשבת, גם לא ברורים, אבל לפעמים זה טוב שיהיו הספרים האלה. יש את התמונות של הדברים. כל בית יהודי צריך שיהיה בו כמה סוגים של ספרי קודש. צריך שיהיה בו גמרות ומשניות ותורה. וצריך שיהיה בו הרבה ספרי אמונה, וצריך שיהיה בו ספרי הלכה. זה כמה תחומים. ללכות שבת, ללכות ברכות, ללכות קשרות, צריך שיהיה בו. זה חובה. יש ספרים שהם חובה בכל בית. גם בן אדם למד את ההלכות. זה חובה. זה הברכה בבית, זה הקדושה בבית. שיהיו בו ספרים. מנים שלפי ההלכה, יש מצווה, בפרשת וילך יש מצווה אחת. והיא ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. ומכאן לומדים שכל יהודי חייב לכתוב לעצמו ספר תורה. כל יהודי זה חובה. לכתוב ספר תורה. זה עולה הרבה. נכון, עשרות אלפי שקלים. אז יש דעות בהלכה שבמקום ספר תורה, אדם יוצא ידי חובת המצווה הזאת בזה שהוא קונה ספרי קודש. זה נחשב לו שהוא קיים את המצווה לקנות ספר תורה. מי שיכול להגיע לספר תורה זה זכות מאוד גדולה. ומי שלא, קניית ספרי קודש, הוא מקיים את המצווה, כתבו לכם את השירה הזאת. בסדר, שיש לו ספרי קודש בבית. ספרי ההלכה הם מאוד חשובים, כי אתה לא יכול... מה זה?
כל הספרים? לא ספרי
ההלכה? כל הספרים. אז אמרתי שכל אחד צריך שיהיה לו בכל מכל כל. שתיים זה עונה מבחינת קניית מצרכי מזון. אז אמר שני דברים שאני רוצה לדבר ולגבי עונה, עונה בשנה. חודשי הקיץ והחום, כבר אמרנו, הם יוצרים תנאים נוחים יותר לריבוי תולעים. ונקודה שנייה, שבסוף עונה של כל פרי וירק מתרבים בהם התולעים. מתרבים בהם התולעים. עכשיו, דבר שלישי זה אריזה ויחסון. כבר קצת דיברנו על זה מבחינת המוכר, אבל בואו נגיד בבית, דבר ראשון, בואו נגיד ככה, דבר ראשון כשקונים מצרכים צריך להתבונן בתחתית השקית. שקית שקופה, בונים בתחתית, כשקונים מצרכים להתבונן בתחתית השקית. אם יש חרקים, נקבים, חורים, אבקה, קורים, גושי מזון דבוקים יחד. אני לא מתביישת בדברים האלה. היה פה חנות אחת שראיתי ככה, הסתכלתי על השקית וראיתי, באתי לבעל החנות, תוריד את זה מהמדפים, אתה מכשיל את הרבים. לא, זה, יש פה דברים שהם, תראה מה קורה פה. בסדר, שלפעמים בתום לב, הם לא יודעים. שקית, אני מדברת שבעיקר של הקטניות. של הקטניות, של חסה קשה לך לראות את זה על השקית, זה יותר בעלים. קטניות, להסתכל על כל דבר, לפעמים הם מתחמנים קצת, המפעלים, הם עושים למטה כזה, מכירים את זה למטה שזה לא שקוף, ורק באמצע שקוף. למטה זה צבע כזה אטום, ואז אתה לא רואה. אני הופכת מצד לצד, ואני רואה, זה טרי או לא טרי, או מסתכלת על התאריך. לא כל החתול בשק, אני לא קונה בשביל זה, אני אסתכל מה יש שם, בסדר? עכשיו, כל העניינים האלה זה עניין של ביקוש ועצה, גם בעניין של הוואקום. כל אחד שדורש יותר קשרות, שדורש יותר זירות מתולעים, שדורש יותר זה, זה משפיע על כל השוק. אנשים, הם יודעים שיש יותר דרישה לדברים, אז יותר אז הם גם יקנו, החנות תקנה מדברים יותר מהודרים, אז... הכל, אז יהיה תחלופה, הם ידעו שבאים להם ואומרים להם, רגע, יש פה דברים שהם ישנים, הם ישימו לב יותר לדברים, ולכל אחד יש אחריות לזה, וזכות לזה, אתה יכול לזכות הרבים בזה שאתה... דיברנו פעם, מישהי אמרה לי, אחרי שדיברנו בשיעור משהו על תמרים, היא הלכה באיזה חנות שהיה, זה משהו, ואז היא שאלה אותם, מוכרים כזאת גליטה, ואז שמים בפנים למעלה, אנדת מטוטים, שאלה אותם איך הם בודקים את זה, זה היה פה דיון, מתביישים להגיד את זה, לא מתביישים, נשאל אותם, כן מתביישים, לא מתביישים. אז היא באה לאיזה מקום, היא שאלה אותם, לא יודעת, תחנה מרכזית, או מה, היא שאלה אותם איך אתם בודקים את זה, היא שאלה בכבוד. התייחסו מה זה בכבוד, אמרו לה, כן, עוד כמה אנשים שאלו אותנו, ואנחנו בודקים את זה, אנחנו זה. אם אתה בא רק אתה, וכל אחד זה מתבייש מזה, וזה מתבייש מהגב שלו, וזה מתבייש מה... אז ככה זה נראה. אם אתה בא בצורה מכובדת, זה, יש לזה. מה זה? בוא נחזור אחורה. למשל, זה שאת שואלת, יש לכם הכשר? יש אנשים שמתביישים לשאול גם את זה. רק כששאלתי, יש לכם הכשר? את יודעת איזה פעולה עשית? זה כמו שזרקנו אבן קטנה, והיא עשתה כל כך הרבה מעגלים. את שאלת, יש תעודת הכשר? זה שלידך שמע שאת שואלת. אולי הוא בכלל לא היה מודע. אולי הוא היה מודע והוא התבייש לשאול. עכשיו, אלה שהם מוכרים שם, ברגע ששאלו אותם, הם יודעים שהם צריכים להחליף לתעודת הכשר אחרי שנה, לפי התאריכים. יש לנו זכות, זאת אומרת, ברגע שאנחנו רוצים יותר לעלות בזה, אנחנו מעלים את כל עם ישראל בזה. פעולה קטנה ששואלים. יש לך תעודת הכשר, אין לך, אפשר לראות? שם בן אדם מתבייש, חושב יצעקו עליו, מה אתה לא מאמין לי, אתה לא זה, אתה כשאתה הולך עם האמת שלך, בצורה מכובדת ועדינה ולא זה. בעיקרון היום, אם אנשים מביאים, נגיד, גם לזה, לא אירוע משפחתי, אירוע גדול של המדינה, נגיד עושים איזה תחרות שחמט או משהו כזה, עושים את זה באיזה מלון, מביאים אוכל לא כשר, אפשר לטבוע אותם. זה חוק. זה חוק. כל הדברים האלה לא צריכים להתבייש, ובטח שאנחנו לא צריכים להתבייש בדברים האלה. אז אמרנו לגבי אריזה ביחסון של להתבונן בסקית, לראות. אז נגיד שהיא אחת שהיא קצת מתבייש מהמוכר, אבל לפחות לך, את עצמך, התבונני. ראית משהו? אז אל תיקה. או שתעירי להם. עכשיו, במחסנים שלא מתוחזקים כראוי, אז כמובן שזה קרקע נוחה. זה כבר אמרנו קודם, להתפתחות חרקים. אני יודע שזה לא סופר שהוא ככה ענקי ומסודר, ויש מלא, ככל שהסופר יותר גדול, הוא מתוחזק יותר, קונים יותר. דבר רביעי, זה כבר, טוב. אולי קצת אמרנו אותו, קצת נחזור. זה הטיפול בגידולים ללא ריסוס. רוב הגידולים היו נגועים. זאת אומרת, הריסוס הוא בעצם מונע חרקים. אמרנו שאם מרססים יותר מדי זה בעיה בריאותית, אבל... ולכן יש להעדיף פירות שעברו טיפול נכון. ולא... לא בהכרח. אני מדברת, מה שפחות טוב זה למשל פירות מתוצרת ערבית. שבדרך כלל הם לא מתוחזקים טוב, אז הם היו בעיה לא רק כאילו שאנחנו לא אוהבים את זה ולא רוצים לפרנס אותם, אלא היו בעיה גם מתולעים, כי בדרך כלל מתוצרת ערבית זה פחות מתוחזק, מבחינת הריסוסים וכל הדברים האלה. אז לעשות החשבון לא רק תמיד של מה זול לי, אלא מה גם כשר ומודר, וכאילו אני יכולה להגיד, אם לא הייתי מודעת לאיסור תולעים, אולי מה הבעיה בפירות וירקות? לא, אין בעיה של ניפוי, אין בעיה של זה, אז הייתי יכולה להגיד, הבעיה בתרומות ומעשרות, אבל אני אקנה ואני אפריש מספק בבית. לא, אז יש פה בעיה שכל התוצרת הערבית היא יותר... טוב, עד כאן לגבי קניית מצרכי מזון. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העניין של עקרונות בבדיקה, ואחר כך התנהגות כשנמצאו תולעים. כשכבר מצאנו תולעים, מה עושים? אז בסדר, עקרונות בבדיקה. קודם כל יש לנו כלל, לעולם יש להסתכל במה שאוכלים ושותים, והרבה ניצולו על ידי כך ממכשולים. ספר שער המים אומר ככה, והנה אדם שנזהר תמיד במאכלו, במאכליו לפשפש בהם, מסתכל שלא יהיה בהם שום איסור, מסייעין אותו מן השמיים שלא תבוא תקלה על ידו. אם אדם תמיד נזהר בזה, אז גם ישמרו אותך. נכון, סיפרתי לכם על השוקולד, ופעם ראיתי על קרקרים, על הטיפה של קרקרים מבחוץ, הטיפה כזאת זה. אז כל פעם שראיתי את זה, יש שתי אפשרויות, יש אפשרות כמעט להתעלף, ויש אפשרות להגיד, וואי, ממש לשמוח שהשם שמר אותי, והראה לי את זה לפניכם. על הטיפה של הקרקרים, נכון, יש הטיפה כמו צלופן כזה, של קרקרים, נכון? אז ראיתי על זה, התבוננתי, ראיתי על זה קורים. קרקרים. עכשיו, אדם רגיל, כאילו, בעיקרון קרקרים לא נגוע. להסתכל, רק להסתכל, בשביל מה השינה, אם להסתכל? להסתכל. אנחנו לא בהמות שטורפות. יש לנו רגע, זוכרים בשיעור של ההקדמה להלכות ברכות, רגע לעצור. רגע לעצור. אתה מברך, אתה מתבונן, אתה... זה הקדושה. זה הקדושה. דבר שני, אמרנו, יש כאן חזקת נגיעות. תלוי מה חזקת הנגיעות. חזקת נגיעות זה אומר, כל דבר שמצויים בו בדרך כלל תולעים, לדוגמה, תותים, לדוגמה, אורז. אורז הוא בחזקת נגוע. לדוגמה, ירקות עליים, אין לאכול אותו, אסור לאכול לפני בדיקה. אסור לאכול. אם לא בדקנו, אסור לאכול. עכשיו, זה דברים שהם לפעמים יכולים גם להתעדכן, להשתנות. אז זה חזקת נגיעות. עכשיו, בואו ניקח את הקצה האחר. אפשר לרשום את זה בתור שלוש, אפשר באותו נקודה. כל מזון שמוחזק שאין בו תולעים. ידוע שאין בו תולעים. לעתים נדירות ביותר יהיה בו תולעים, אז הוא לא צריך בדיקה. לדוגמה, תפוחים, מלפפון, בננות. בחזקת שזה לא נגוע, לא צריך לבדוק. עכשיו, מה קורה עם מיעוט המצוי? מיעוט המצוי זה אומר שלמשל בעשירית יימצא כן תולעים, אבל ברוב אין חרקים. אז זה צריך לבדוק את זה. זה אני אומרת, מיעוט המצוי זה אומר בעשירית מהדברים יהיה תולעים, אבל ברוב המקרים לא יהיה. למשל תמרים. אז צריך לבדוק לפי ההוראות. שוב, לכל דבר. כל דבר יש את ההוראה שלו. תמרים למשל, את צריכה לפתוח מול מקור אור. מול שמש או מנורה, ואז אם את רואה או חרקים או נקודות שחורות. שחורות בפנים. אז רק שנייה. תמרים, וגם אם שאלת תמרים. תמרים לחים הם כמעט לא נגועים. לחים הם הרבה פחות בעתים. היבשים. פשוט לפתוח מול מקור אור.
לחים זה כאילו מג'ול?
לא, מג'ול זה היבשים. לכן זה בדרך כלל מהביקה, מבקעת הירדן, של חלקים חלקים, שהקליפה שלהם חלקה חלקה. הם מוכסנים בקירור בדרך כלל.
איך?
לכן פחות, כמעט לא מצוי בהם, לא? לא. אבל היבשים יותר, בכלל בכל דבר יבש יותר מתפתחים
חלקים.
מה ההכשר ולבדוק, לשאול. אני לא, כאילו, לא... אני מוכנה לבדוק לך, אבל אפשר תיכנסי גם במקביל, בכושר עוד, כן. שזה בלי, האם הם דוקים או לא. מה כתוב על העטיפה? את תבדקי לנו לפעם הבאה מה כתוב, מה ההכשר, תבדקי ותנסי גם להיכנס לכושר עוד, ואז לשיעור הבית, לשיעור הבא אנחנו גם נשמע אותך. אז אמרנו מי אותה מצוי? מה קורה עם תבשיל או מאפה שהכינו אותו ממאכל שלא נבדק? לא בדקו. שוב, לבדוק כל דבר לפי ההוראות. אי אפשר להגיד, כמו תפוח ומלפפון, אני אוכל את זה בלי לבדוק. בסדר? אבל יש דברים שזה לא כמו, נגיד, קרוב, שאתה לא יכול לאכול מזה בכלל. צריך לבדוק לפי ההוראות. תבשיל או מאפה שהוכנו ממאכל שלא נבדק, אז חובה לבדוק את השאריות שבאריזות. אם נשאר באריזה, אם אפשר גם את התבשיל עצמו לפני שאוכלים. תלוי כל תבשיל, יש תבשיל שאפשר לסנן, שלא, תלוי אם זה היה מקרום, מפטרוזיליה, מה בדיוק. אם אין אפשרות, ואם המאכל מוחזק לנגוע, למשל בישלו עם פטרוזיליה, ולא בדקו בכלל, כבר מעובב, אסור לאכול. אסור לאכול. יש שם חרקים, חרק שלם. אמרנו, חרק שלם אי אפשר. אז אי אפשר. ירקות שנגועים. בישל קרוב ולא בדק אותו בכלל. בישלו קרוב ולא בדקו בכלל. אי אפשר לאכול. יש פה, פעם עשינו פה, לפני כמה שנים, שיעור במדרשה, והייתה פה כל פעם מישהי אחרת, הייתה אחראית על ארוחת ערב. אז פתאום אחת אמרה שהיא לא ידעה, והיא לא בדקה בכלל. אי אפשר בלי לבדוק דברים שהם חזקת נגועים, אורז. סיפרתי לכם שפעם אחת למדנו פה בשיעור, וזה היה שם, בבניין השני, והיו בנות שבארוחת, שלמדנו פה על תולעים. סיימנו את השיעור. היו בנות שהיו במטבח, אז הם באו עם טס גדול, עגול כזה, אמרו, אנחנו רוצים דוגמה מעשית, להראות לכם מה קרה. יראו, שם כל היה מלא תולעים, בדקו, שמה שם אורי. ישבה פה, ושוב אני אומרת, יש פה אולי כאלה. את אחראית לברור אורז? מה?
אני אחראית לברור אורז.
מזכה את הרבים. תגידי מה המסע הגרידה. ואני אגיד מזכה את הרבים. המשנה באבות אומרת כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. מזכה את הרבים. שנראה, ועדיין כל הזמן בואו נזכור, שכאילו מצד אחד, לפני שאני הולכת להעביר שיעור על תולעים, אז אני אומרת, מה? מתעסקים בכזה יצור קטן, וכאילו נראה התורה. נראית התורה היא כל כך גבוהה וקדושה, וזה הגודל של התורה. שהיא לא מרחפת לך באוויר, היא רואה את זה הדברים הכי קטנים שיש. זה היצור הכי פצפון שיש, עד הנמלה. תכניס אותה או לא תכניס אותה לתוך הגוף שלך. זה תורה. אבל זה לא איזה משהו כאילו תלוש מן המציאות. זה הכל, זה קדושה אחת. שהיא מחברת את הכל, את החי ואת הצומח ואת ה... ואת המדבר ואת היהודי, זה קדושה גדולה שהיא רואה את הדברים הכי קטנים, ראינו עד הסורחים של הנעליים ועד הנמלה. אז אני הולכת להעביר שיעור כזה, זה שיעור שלהפך אני אומרת, זה שיעור של מראה עד כמה גדולה התורה, לא עד כמה כאילו בה. לא מתחמקת מהדברים הקטנים. לפעמים אנשים מתחמקים מדברים קטנים, מדברים כאילו זה דרגה. הפינות, להגלים קצת הפינות, נכון? יש ביטוי כזה להגל פינות. התורה היא גדולה, היא לא מסתאור לכל פינה. אין פינה שאין באור של השם. כל פינה, כל דבר, צומח, חי, מדבר, יהודי, הכל זה מערכת אחת שלמה. אז מה אמרנו שחובה לבדוק, ואם אין אפשרות, המאכל מוחזק ונגוע, זה אסור באכילה. מה קורה עם קמח? לא שאלתם אותי על קמח. מה קורה עם קמח? מנפים, אבל מה קורה עם... ממה עושים קמח? חיטה. ומה עושים? בודקים את החיטה קודם? מתהלכים על זה בעלי חיים? לא מתהלכים בעלי חיים. מה קורה עם החיטה? חשבתם על זה פעם? איך נעשה את ה... זה משהו מאוד מעניין. מה קורה עם החיטה? בעיקרון מה אמרנו? שאמרנו שבריאה לא בטלה אפילו באלף. בריאה לא בטלה אפילו באלף. אז אם השרת צועת עולת, אמרנו שאם נכנס איזה יבחוש לתוך הסיר, ואי אפשר להוציא אותו, אז כל התבשיל אסור. אז מה עושים עם הקמח? לכאורה, מה, נתחיל לבדוק כל חיטה? לא, אז יש כלל כזה, שתולעת שהיא תכונה, היא לא אסורה. תולעת תכונה לא אסורה. אז לכן מה עושים? כשלוקחים את כל החיטה, לא בודקים את זה, אלא תוכנים את כל החיטה, ואז גם אם יש תולעים הן נטחנות, ואין לי בעיה לאכול את זה. אבל יש כלל הלכתי שאין מבטלים איסור מלכתחילה. בואו נטחון כל דבר. לא מבטלים אותו מלכתחילה. מלכתחילה אנחנו לא מבטלים איסור. אבל להיות שכאן התחינה, המטרה של התחינה היא לא לבטל איסור. מה המטרה של התחינה? שיהיה קמח, יופי, מצוין. להיות שהמטרה היא יצירת הקמח, ואגב זה נתחנים גם החרקים, אז יהיה מותר. אז אפילו אם היו זה, למרות שהרב מלמד אומר שאם יש לי רק כמה, אם אני עושה קמח רק מכמה חיטים בודדות, ראוי כן לבדוק את החיטים עצמם. אז אם תחנו את החיטים, אז למה לנפות קמח? כבר תחון? כי יכול להיות לפעמים נשארים ביצים. ביצים שהם נשארים בתוך הקמח. גם כשתוכנים נשארים ביצים שהם עוד לא בקו. ואז הם אחר כך יבקעו ותולעים. אחרי שכבר תחנו, כשזה כבר בתוך הקמח. ולכן חובה לנפות קמח בגלל הביצים האלה שהם יבקעו ויהיה בהם יהיה תולעים. לא בגלל התולעים שהיו על החיטה, אלא בגלל הביצים שהיו בתוך הקמח. אז חובה לנפות בנפת משי, כי בנפה יותר עבה, אז יכולים לעבור הביצים לתוך מה שניפיתי, ואז הם יבקעו אחר כך. נפת משי זה אומר צפופה. בסדר? צפופה, לא מרווחת. פעם היו נפות כאלה שיכולים לעבור הביצים, אפילו אם תולעת לא עברה. למה אני אומרת נפת משי? כי אם תולעת לא עברה, מה יכול לעבור? ביצים, ואז להיבקע אחר כך. ושוב, ובגלל זה, אז אמרנו שאנחנו מנפים בנפת משי, ואם אני רוצה מהיום למחר לשמור קמח, אז ניפיתי היום במקרר. בסדר?
מה זאת אומרת לא במחר?
את ניפית היום, את רוצה בשביל מחר.
אז
נשמור את זה. אז נשמור אבל במקרר. לא להשאיר את זה סתם בתנאי החדר, כי בסדר, יכול להתפתח, כן. אז כן, אז כאן בדיעבד, דווקא לגבי קמח, בגלל שזה לא כמו כרוב או תותים או אורז, אז הרב אליעזר מלמד אומר שאם שכחו, עדיף לבדוק את החבילה, מה שנשאר, ואם אין לך מהחבילה, אז בדיעבד, במקרה של קמח, אז זה יהיה בסדר, בדיעבד. שוב, לפי הרב אליעזר מלמד, כן. בדקו את זה קודם, בסדר? בררו את זה קודם, בסדר? מסיים מעבירים את התהליך קודם שזה כבר מוכן. כאילו כמו ניפו את זה. בסדר? אז הם ניפו, סגרו את זה הכל, וזה לא, הם לא יכולים להתפתח ככה. בסדר? תזכירו לי שיעור הבא, אנחנו מתחילים עם כל זה היה הקדמה לזה, מה אנחנו עושים כדי שלא ייווצרו תולעים. בסדר? איך אנחנו בודקים? השיעור הבא יתחיל עם התנהגות, אם כבר נמצאו תולעים. בסדר, בדקתי, בררתי הכל, פתאום בישלתי ותוך התבשיל מצאתי מהלכים. בסדר, מצאתי זבוב, מצאתי נמלה, מצאתי תולעים שהם מהקרוב עצמו, מה עושים? האם צריך לזרוק את כל התבשיל או שיש פתרונות אחרים? תלוי איזה. תלוי איזה, יש הרבה כאלה של 70% שהיום כתוב שהוא כבר מנופה או שהוא וגום או שהוא זה. אבל לא מלכתחיל, זאת אומרת, אם זה סוג כזה שכתוב עליו שלא... לא סתם מנופה, בדרך כלל יש איזה הכשרים טובים למנופה, אם זה סתם מישהו אמר לך שמנופה, כאילו משהו.
לא, כאילו, יש כל מיני